עושים שיווק עם קובי גור.
האם אתה מוכן?
רדי.
שלום, ברוכים הבאים לעושים שיווק. אהלן קובי.
אהלן רן.
אנחנו איתכם בפודקאסט הדו-חודשי שלנו על שיווק, כל מה שמעניין, עסקים קטנים, יוצרים, בכלל את הקהל הרחב, לגבי איך עושים שיווק כמו שצריך. והיום אנחנו מדברים על נושא מרתק, על הבסיס הפסיכולוגי של עבודת השיווק והמכירה.
נכון, אנחנו בעצם, אני חושב, מתחילים סדרה ארוכה מאוד של פרקים שהולכים לגעת באיך מוכרים, באיך ממירים, מתעניינים לכאלה שקנו, אבל כמו בהרבה מאוד מקרים בחיים, אנחנו מנסים לבנות את הבסיס שלנו, זה הפרק של היום, גם הפרק הבא, אני חושב שנעסוק בנושא הזה. בעיניי זה באמת התשתית הכי 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 חשובה, להבין איך כולנו עובדים.
וחשוב להגיד פה, אני חושב כבר מראש דבר, כשעוברים על החומר הזה של שיווק, וראיתי את זה גם בהרבה ספרים שמתעסקים במחירות ופסיכולוגיה. הרבה מאוד ממה שאנחנו אומרים עכשיו, ישמע לכם ציני וקר, ולא נעים גם לפעמים. לא נעים, כי את כל הכלים האלה של ההתעסקות עם הפסיכולוגיה האנושית, יש אנשים שיקחו את זה לכיוונים שליליים מאוד. אתה יכול לעשות הרבה נזק אם אתה יודע איך לשלהב אנשים ולגרום להם לעשות מה שאתה רוצה. ויש אנשים שיקחו את זה לכיוונים טובים. זה כמו טכנולוגיה. אתה יכול לקחת אנרגיה אטומית וליצור מן הפצצת אטום הרסנית, ואתה יכול ליצור מזה קור שמפיק חשמל. זה שאנחנו נותנים לכם דוגמאות שהן חלקן יהיו שליליות, חלקן טובות, חשוב להבין שאנחנו לא עכשיו אומרים לכם, תשמעו, אתם נותנים לכם עכשיו, מספרים לכם איך לעבוד על אנשים, איך לרמות אנשים, איך להיות נוכלים. לא, אלו הכלים שאתם כבני אדם תנצלו אותם לדברים שאתם צריכים. אנחנו מן הסתם מקווים שאנחנו נעשה את זה ביושר, שנעשה עבודה טובה ושיעזור לכם למקור או לשכנע אנשים להקשיב לחומרים שאתם מפיקים או לצפות בהם דברים כאלה. זה יהיה ציני וקר, אבל זה בהחלט לא חייב להיות כך.
נכון. רוב האנשים שבוודאי הם בעלי עסקים, מחפשים לעשות להרוויח את לחמם ביושר, בלי לנקוט באיזשהם אמצעים לא אגונים, ואני חושב שבמקרה הזה, הרוב הגדול מאוד של אנשים ייקח, אנחנו מקווים, את מה שנדבר עליו, יעשה בו את השימוש הנכון, ופשוט תיהנה מהתוצאות.
בהחלט. אז מה בעצם הייתה ההשראה שלך לפרק הזה, קובי?
אני בכלל נכנסתי לתחום הזה בגלל המון הבנה שזה נוגע בעולם הפסיכולוגי, אבל היום אנחנו ספציפית נדבר על ספר של בלר וון, שנקרא One Sentence Persuasion, בתרגום חופשי, ואנחנו נדבר קצת על תרגומים חופשיים, כי הספר הוא באנגלית, ואנחנו נתרגם אותו לעברית, אנחנו מדברים בשפת האם שלנו, בעצם משפט אחד שכולל בתוכו את כל הבסיס הרעיוני, הפסיכולוגי, לאיך משכנעים אנשים. עכשיו אנחנו נדבר, וכל הפודקאסט הוא על עולם השיווק והמחירות, אבל בגדול העקרונות האלה יכולים להיות רלוונטיים, כמו גם הדוגמאות שנזכיר, להרבה מאוד תחומים, כמו פוליטיקה, כמו מאזורים אחרים, שבהם משתמשים בדיוק באותם עקרונות, כמו ספורט, שמשמשים את הבסיס הזה, בבסיס הזה של השכנוע, פשוט כדי להניע אנשים לכל תחום.
מי זה אותו בלר וורן?
בלר וורן, אז באמת הספר שהוא כתב, אפשר למצוא אותו באמזון, אני אישית שמעתי אותו בדרך, אני חושב שאחד מוכר את זה באמת באודיובוק. הוא התחיל באמת עולם הטלוויזיה, הוא איש שיווק מאוד מאוד ותיק, יש לו המון ניסיונות בקמפיינים, בפרסומות, אבל אני חושב שהדבר הכי יפה זה שהוא מעיד על עצמו כאחד שמגיע לתחום הזה, מתוך הרבה מאוד עניין בפסיכולוגיה האישית, האנושית, וטבע האדם, ומה מניע אותו.
כן, צריך להגיד גם שהספר הזה בכלל, כשאתה מחפש אותו קצת באינטרנט, אתה מבין שזה ספר רציני, הרבה אנשים, הוא קבל ציון די גבוה באמזון.
כן.
משהו כמו 4.6 מתוך 5.
זה גבוה מאוד.
גבוה מאוד.
כן.
תספר לנו קצת עליו, מה אומר הספר?
אז טוב, כל הספר הוא בסך הכל גם לא ארוך למי שממש חושב, לא בזמן ולא באפשרות קריאה, אבל הוא מתבסס על משפט אחד מאוד מאוד בסיסי, 27 מילים באנגלית, 30 מילים בעברית, שאומר, ציטוט, אנשים יעשו הכל למען אלו שמעודדים את החלומות שלהם, מצדיקים את הכישלונות שלהם, מקטינים ומחסלים את הפחדים שלהם, מאוששים את החשדות שלהם ועוזרים להם לזרוק אבנים על האויבים שלהם. אנחנו נעבור על כל אחד מהחלקים האלה עוד...
זה משפט חזק מאוד.
זה משפט אדיר, שאתה מפרק אותו לחלקים שלה, אתה אומר, זה כל כך נכון, הרי אני אעשה הכל למען חבר, אבל בוא ננסה להבין, החבר הוא איתי בגלל היסטוריה משותפת וכל מיני דברים, אבל בסוף, למה אני אעשה מישהו בשביל מישהו שלפני שתי דקות הכרתי? או שכל מה שאני רואה אותו זה דרך מסך הטלוויזיה? כמו מנהיגים וכדומה.
מה הדרייב הבסיסי שלנו לעשות דברים כאלה?
נכון, וזה באמת, שוב, או שמעודדים את החלומות שלנו, או שמצדיקים את הכישלונות שנכשלנו, או שמקטינים ומחסלים את הפחד שלנו, מאוששים את החשדות שלנו, כל העולם נגדנו, או עוזרים לנו לזרוק אבנים, מתחברים לנו, למלחמה שלנו נגד האויבים שלנו. כל, אמת כל כך כל כך בסיסית, והיא מאפשרת לכולנו, אני חושב, להבין את הבסיס של החיבור בינינו, שוב, לא במובן חברתי ספציפי שלי, אני חבר של מישהו אחר, אלא במובן של שכנוע, מה...
בסיס של השכנוע.
בדיוק, מה גורם לי להשתכנע? וזה באמת המקור של כל ה... מה שנדבר היום בפרק. עכשיו, באמת, המשפט הזה מתמצת את כל מה שאפשר להגיד בכל ערוץ מחירה אפשרי. מפנים אל פנים, שאתה נכנס לחנות ורוצה לקנות מקרר, ואיזה אמצעי שכנוע המוכר משתמש בהם. ובאמת, תעשו את הניסיון הזה. פעם הבאה שאתם, בכל סיטואציית מחירה, תנסו לזהות. תכך אתם גם בדרך כלל תזהו מי המוכר היותר טוב. אני אגיד פה עוד אולי משהו חשוב. רוב המוכרים ואנשי השיווק לא מכירים ממש את הבסיס של הרעיון, לא משתמשים בזה ברמה אינטואיטיבית. אבל העקרונות האלה, החמישה אזורים האלה, שתכף נרחיב עליהם, פשוט קיימים בכל מקום.
כן, זה כאילו אתה יכול לקחת את הרעיונות האלה וליצור מהם טכניקות שונות שמכירה, אבל אם תצליח להפעיל בטכניקות את העקרונות האלה, כנראה שתצליח יותר.
נכון. וזה נכון בחיים העסקיים, וזה נכון בחיים החברתיים. נכון בבית עם האישה, גם אפשר להשתמש בזה.
על אשתי זה לא יעבוד, היא מתוחכמת מדי.
אוקיי, אז יש אנשים שהם מחוץ לתחום. אז באמת בשביל להתחיל, אני אדבר על עצמי אישית, נכנסנו, כולם אני מניח, או הרבה מאוד מהמאזינים שלנו מכירים את קירבי, את שואב האבק, מוצר שעולה לא מעט, מבטיח המון, נותן גם לא מעט, אבל אני באמת נתקלתי בחוויית קנייה הזו. שבו על חוויית קנייה שבה, ראינו משהו, נתנו לנו הבטחה מאוד מאוד גדולה, היא לא נראתה סגורה כל כך, לא בטוח שהיינו צריכים את המוצר באותו רגע, אבל היה לנו משהו חשוד, ובכל זאת השתכנענו, בכל זאת קנינו. עכשיו אני אחזור, קירבי, במקרה האישי שלי אמרתי, מה, לשלם כל כך הרבה על שואב אבק, בסך הכל רק שואב אבק. ובאמת, היה לנו, לכולנו, היה מחפות, לפחות מקרה אחד, אולי אפילו הרבה יותר מזה, שעשינו, שביצענו את הרכישה הזו, למרות שלא היינו סגורים על זה שאנחנו צריכים.
משהו הצליחו לשכנע
אותנו. בדיוק, משהו הזיז את המתג מלא בטוח לאולי לטוב, בוא נקנה. זה ממש היה לזוז על הסקאלה הזאת. רצנו הביתה, תשוקה כבר קנינו, אנחנו עם החבילה ביד, מגיעים הביתה, פותחים את האריזה, מתחיל לבדוק אם זה עובד, איך זה עובד, למה זה עובד. הבטיחו לנו, זה באמת, זה תחושה כזו של... אני רוצה לראות את זה כבר עובד. עכשיו, אני בטוח שחלק מהמאזינים שלנו חושבים עכשיו, בחיים זה לא קרה לנו, או בחיים לא יקרה לנו, עליי בחיים לא יעבדו, בכלל אנחנו כעם ישראל, אנחנו לא נצא פריירים אף פעם, אבל אני מבטיח לכם שלכולם היה משהו דומה לזה, ואם תפשפשו, גם אל תצפו על זה לאף אחד, אבל אתם ביניכם לבין עצמכם, אני מבטיח שתמצאו לפחות את הדוגמה אחת שזה קרה לכם.
כן, מה, אם אני עכשיו בוחר לעבור מהוט ל-yes או להפך, הרבה פעמים אתה אומר, אוי, איזה סדרות יש להם שם, הם מציגים את זה בצורה כזאת טובה, ואז אתה מגיע, אתה בסדר, זה עוד סדרות, הם לא כאלה שונות ממה שהיה מקודם.
מה שתמיד אומרים, הדשא אצל השכן ירוק יותר, אבל אנחנו תמיד שוכחים שיש לו גם חלקים חומים יותר.
נכון.
אז, אבל בסוף, אל תתבאסו, זה באמת, זה לא משהו שאתם צריכים להרגיש רע עם זה. מי שמחר לכם, מצא את נקודת הלחץ, את נקודת השכנוע האולטימטיביים, והמאוד מאוד מאוד אישיים שלכם. ודרך זה יצר בכם את תחושת האמון. הכלים והשיטות, או מה בעצם גרם לו להזיז את זה, הם אחד מחמשת העקרונות שאנחנו דיברנו קודם ונרחיב עליהם עכשיו.
ואנחנו נגיד, הדוגמה שנתנו של צורניה של קירבי, זה דוגמה שאולי, אוקיי, אז פתחת את הקופסה ובסוף זה לא היה מה שכוונת. אבל אם אתם אנשי מחירות באמת טובים, בסוף אתם גם תעמדו בהבטחה שלכם. זאת נכון. אומרת, שצחתם לשכנע משהו שלא בא להשתכנע, בסוף, וואלה, הוא גם ייהנה מהמוצר שלכם בשאיפה.
המטרה היא שהרוב הגדול מאוד באמת ייהנה, וירוויח את מה שהמוצר אמור לתת ברמת התועלות שלו. עכשיו, זה נכון, גם דיברנו על הצד של המחירות, אבל בואו נלך קצת לעולמות אחרים. תחשבו על נוכלים, שרואים בכל קרן רחוב, בוודאי בסרטים הישנים עם השלושה קלפים שמחליפים ביניהם, או הכוסות שבפנים מתחבא איזה גולה או גרגר אורז. תחשבו על כתות, מנהיגי כתות. אתם מסתכלים מהצד על אנשים שעבדו עליהם, ושוב אומרים, לנו זה לא יקרה, עליי בחיים לא יעבדו, או אני לא מאמין גם אם ראיתי את זה, או לא ישכנו אותי בבולשיט הזה, כל מיני אמירות שכל אחד מאיתנו אומר, כי בסוף רובנו הגדול, אנשים מאוד מאוד רציונליים, מתחברים להיגיון, מתחברים ואומרים, זה לא יכול לקרות. אבל האומנות שבה משתמשים הנוכלים, הרמאים, מנהיגי כתות, כולה, כולה, כולה מבוססת על המשפט הזה. ולאורך כל ההיסטוריה האנושית, באמת, מאז שהתחלנו, קוסמים, פתיינים, מנהיגים קריזמטיים, מפעילי סוכנים בסוכניות ריגול, רמאים, משתמשים בכל אחד מהאלמנטים האלה.
אני חושב שאם אתה מדבר על מנהיגים קריזמטיים, אז אי אפשר שלא להימנע בעצם מלהגיד היטלר.
נכון, דוגמה אולי מאוד מאוד בולטת בוודאי בהקשר שלנו, דיברנו על נושא של לזרוק אבנים על האויב המשותף שלנו, היטלר השתמש בדיוק בדוגמה הזו, זה האויב משותף, היהודים, תלה בהם את כל צרות גרמניה אחרי מלחמת העולם הראשונה, את כל צרות העולם, בעצם יצר איזשהו אויב משותף, מכנה משותף שריכז מאחוריו את כל הגרמנים, הרציונליים והפחות רציונליים, ובאמצעות זה הצדיק את הכישלונות של כל מה שהיה, ו... סחף אחריו את כל ה...
זאת אומרת, הוא ממש היסם בטכניקות שלו את המשפט הבסיסי שאמרנו, חלק ממנו לפחות, הוא מצדיק את הכישלונות ועוזר לזרוק אבנים על האויב.
נכון, אותו דבר מנהיגי כתות שמשתמשים בזה בהיבט של הקטנה או חיבור לפחד. הרבה מאוד אנשים שמצטרפים לכת אחרי שהם יוצאים משם ומראיינים אותם, למה הם בכלל מצטרפו? הם באו ממקום של פחד, ממשהו. הם מגיעים למנהיג כת מאוד מאוד קריזמטי, שמשהו בעיקר מדבר עליו זה להוריד את רמת הפחד, זה להתחבר למשהו הרבה יותר בסיסי שמסיר את הפחד או מקטין אותו, ואז אחרי שהם עברו את השלב הזה הוא מעודד את החלומות שלהם. בדרך כלל כשהם מנתחים כתות זה חלום שמנהיג הכת הגה או מנסה לייצר אותו כחלום משותף.
לנו בישראל הייתה דוגמה חזקה מאוד עם עוזי משולם בזמנו, אם אתה זוכר.
כן, כן.
החלום המשותף שהוא נתן לאלה שהלכו אחריו, וזה הגיע, אני זוכר, לדברים הזויים של התבצרות מול המשטרה או דברים כאלה אנשים נורמטיביים לא עושים,
נכון.
זה היה, אני חושב, מה? ילדי תימן, נכון? אנחנו נשיג את האמת, נכון. לגבי ילדי תימן. הוא עשה פה עבודה טובה בקטע
כן,
של קאט.
כן, באמת חיבר אותם, מוריד את הפחד, יצר בסיס משותף, ודרך זה אנשים היו מוכנים אפילו למות בקטות מסוימים. בהיבט החיובי, דיברנו קצת על היטלר ומנהיגי
כן,
קטות.
כן, the dark side.
בדיוק, אז בוא ניקח מאמנים מוצלחים, ענפי ספורט, את עולם הספורט, הרבה מאוד מאמנים מוצלחים, לחבר קבוצה שיש בה ספורט קבוצתי, כדורגל, כדורסל, כדוריד, אני לא מדבר על ספורט אישי, למרות שגם שם יש אלמנטים מאוד חזקים של מנטליות או פסיכולוגיית ספורט, אבל בקבוצות, הבסיס לייצר קבוצה מוצלחת, זה לא רק אם יש לך כוכב אחד, שניים, יכולים להיות לך המון כוכבים, ואפשר ללכת לעשרות דוגמאות שבהם ריכזת קבוצה של כוכבים,
ועדיין לא מתפקדים כמו שצריך.
בארץ הדוגמה המיידית שואל, קבוצת הגלקטיקוס של מכבי תל אביב, שלא התחברה. אני חושב שמאמנים מוצלחים בענפי ספורט קבוצתי, כן משתמשים בהיבט הראשון של עידוד חלומות. הם מייצרים איזשהו חלום משותף לכל השחקנים ביחד. מייצרים את הבסיס המשותף. אני חושב שהדוגמה, אני נזכרתי בסרט מאוד מאוד טוב, מומלץ לראות אותו, נקרא Remember the Titans, לזכור את הטיטנים. דנזל וושינגטון הוא השחקן הראשי, והוא מגלם שם בעצם מאמן קבוצת פוטבול, קולג' פוטבול, שבשנות ה-60, בזמן ההפרדה הגזעית שהייתה בארצות הברית, החליט שהוא נגד העניין, והקבוצה שלו הופכת להיות משותפת, שחורים ולבנים. עכשיו, הוא ריכז אותם, למרות כל הסביבה המתנגדת, למרות כל הבעיות הפנים בתוך הקבוצה, בין שחקנים שהיו מאוד מאוד גזענים, הוא הצליח לחבר אותם סביב חלום משותף, וכשהצלחות התחילו לבוא והוא המשיך לדבר על החלום, הוא עודד את החלום שלהם של לזכות באליפות, של להמשיך, אחד השחקנים שאמר, רצה להמשיך לקולג', להיות הראשון מהמשפחה שלו שהולך לקולג', הוא יצר להם איזשהו בסיס משותף שאפשר להם להתחבר ולעבוד ביחד בצורה מצוינת.
וזה מבוסס על סיפור אמיתי?
מבוסס על סיפור אמיתי, הרמן בונו סיפור, הוא שם של באמת מאמן, סרט, מעבר לאותו סרט לא רע בכלל, סרט שמומלץ לראות גם בהקשר הזה.
עוד דוגמה לאחד מהאלמנטים של המשפט הזה, בחיים האמיתיים, במובן החיובי.
נכון. עכשיו, הנה תרגיל קטן למאזינים שלנו, אנחנו נסים קצת לחבר אותם, ובבקשה תשלחו לנו בעמוד של התוכנית. תנסו לחשוב על המון קמפיינים שאתם רואים, בטלוויזיה, ברדיו, בכל מיני בילבורדים בחוץ. תנסו למצוא קמפיין אחד שהוא מוצלח. הוא לא מוצלחים, בדרך כלל פחות מעניינים. אבל לא מוצלח שישתמש באחד מיותר מהאלמנטים האלה. למי שלא מכיר את עולם השיווק, או פחות, תנסו לחשוב על המנהיגים המוצלחים בהיסטוריה. ג'ון קנדי...
מפורסם עם הקטע של עידוד החלום על לטיסה לירח.
נכון.
שאני נאום המפורסם שלו, שאנחנו בתוך עשור נגיע לירח.
ריכז אומה שלמה סביבו.
לחלוטין.
נכון.
זה הכוח של מנהיג קריזמה.
מנדלה באותה דוגמה.
מנדלה,
בהחלט. מנהיגים מוצלחים בהיסטוריה, תוכלו לראות שאתם מנתחים אותם, אתם תצליחו למצוא קשר ישיר לאחד או יותר מהאלמנטים, מהחמשת האלמנטים האלה. זה סתם תרגיל מחשבתי, מזמין אתכם לשלוח לנו באמת דוגמאות, אנחנו נשתף את המוצלחות ביותר.
אוקיי, קובי, אז בוא עכשיו קח אותנו, בוא נצלול לעומק המשפט הזה, נתחיל לנתח ולפרוט לפרטים קטנים, כל אחד מהאלמנטים
אוקיי,
שלנו.
אז אמרנו שאנשים מתחברים למי ש... מוצאים איתו מכנה משותף על אחד מחמישה אלמנטים. הראשון, עידוד חלומות. עידוד חלומות זה אולי הדבר הכי יפה, כי כולנו מתחברים מיד לצד האופטימי, כולנו מיד, זה החלום שלי, אני נורא רוצה להגשים אותו. עכשיו, זה לא משנה אם זה חלום קצר מועד, ארוך, זה באמת לא רלוונטי, אבל מישהו שמתחבר אלינו לחלום, ויש חיבור מאוד מאוד חזק, ממש כמו בין הורה לילד במובן הזה, כי... הוא מבין אותי, הוא יודע מה אני רוצה, הבן אדם שעומד מולי, הוא מדבר על דברים דומים, זה מיד הטריגרים הראשונים שקופצים לנו בראש, ומזה נוצר החיבור האישי בין האנשים.
איפה אני חושב שהרבה אנשים, הרבה מהמאזינים שלנו התחברו לנושא הזה, אם הם יזכרו, למשל, באיזשהו מאמן ספורט, הרבה חבר'ה מתחילים בגיל צעיר ענפי ספורט, חלקן כמוני לא נשארים בממשיכים לדברים אחרים, אבל אותם מאמני ספורט שהיו לנו מוצלחים, זה הרבה פעמים אנשים שאנחנו זוכרים אותם הרבה בגלל שהם עודדו את החלומות שלנו. אתה יודע, יכול להיות מאמן כדורגל שזיהה בנו את הכישרון והפוטנציאל ועודד אותנו.
נכון.
אז הנה דוגמה לכמה שזה רב עוצמה, כמה זה משפיע על בן אדם.
זה בדיוק, וזה לא מישהו שאני חי איתו, גר איתו בבית, זה מישהו חיצוני לגמרי שאני מסוגל, שהוא מסוגל להבין אותי ולהתחבר לבאמת מה שימשוך אותי הלאה. סיפור מאוד מפורסם של קווין דורנט, השחקן NBA, שאימא שלו מספרת עליו שהוא היה יוצא ימים שלמים, גשם, קיץ, חורף, פשוט כדי לזרוק ולהשתפר, והוא סיפר שהוא עשה את זה כי המאמן שלו דיבר על זה שהוא חייב להתמיד, כי יש לו פוטנציאל, והוא יכול להגיע מאוד מאוד רחוק ומאוד מאוד גבוה.
איך אתה גורם לילד לעשות את זה?
בדיוק.
לשבת ימים ולילות ולקלוע.
נכון. הנתונים הפיזיים עוזרים לו, בואו לא נתבלבל. אבל...
אתה רומז שאם אני אעמוד ויקלע, כנראה שאני לא אהיה קווין דורנט.
כנראה שיש כאלה שלא. יש המון מקרים שבהם שחקני כדורסל מאוד נמוכים יחסית. 1.70 ומשהו. מגזי בוגז וכדומה. שניצחו בתחרות ההטבעות באולסטאר. אז רק מראה כמה אנשים שמחוברים לחלום ויודעים להגשים, מזיזים את עצמם, ותחשבו על מי שנמצא לידכם וגורם לכם להאמין בחלום, מעודד את החלומות שלכם, כמה תתחברו אליו ברמה רגשית, ותקשיבו לו, ותיישמו, ותבצעו מה שהוא אומר לכם. זה נכון גם ברמה של איש מחירות. פשוט ככה.
קמפיין שיווק שמשחק טוב על עניין זה, למשל, דוגמה שעולה לי בראש זה רדבול. רדבול, כל הקמפיין והמיתוג שלהם הוא בקטע של אתם מסוגלים לעשות את הדברים הכי אקסטרימיים, אתם מסוגלים
לפרוץ את הגבולות שלכם.
משהו מאוד חיובי שאנשים מתחברים אליו.
נכון, נכון. והם לא מיידים את הקהל יד שלהם רק לחובבי האקסטרים, אלא הם באמת מנסים ללכת לקהל מאוד מאוד רחב, וזו דוגמה מצוינת. אז זה היה האלמנט הראשון. אז אפשר לעבוד לא רק על עידוד חלומות, אפשר גם לעבוד על אלמנט של להצדיק כישלונות. עכשיו, יש תוכנית מאוד מפורסמת בארצות הברית של דוקטור פיל, שהוא פונה לקהל והוא מעודד אותם בעצם לעמוד, נותן להם מיקרופון, זו חוויה מאוד אנתרופולוגית מעניינת, אנשים עומדים עם המיקרופון ובעצם מספרים על הכישלון שלהם, בפומבי.
מה, בקטע של הלקאה עצמית שכזו?
סוג של זה נותן להם איזשהו קטרזיס, סוג של שחרור, שכשהם מדברים על זה וכל בסדר, ועכשיו הדינמיקה שם היא כזו, שהקהל מוחא כפיים וסוג של לא נורא, ואתה תתגבר, וזה מאוד מחבק. שוב, נכון לכל אחד מאיתנו, נכשלנו כולנו, אני מניח, לפחות פעם אחת בחיים, ואם היה בא מישהו ואומר בעצם, טוב, נכשלת, תנסה פעם, זה בסדר, זה עובד על הרבה מאוד אנשים. במקרה הזה, מישהו יבוא ויגיד, תקשיב, בעצם לא אתה נכשלת, כישלון לא שלך, זה בגלל מישהו אחר. אתה בסדר, אתה תקין, אתה, הכל עובד אצלך. אתה פעלת נכון, עשית את כל הדברים כמו שצריך,
ורק אם תעשה משהו מסוים,
בדיוק, זה
יעבוד.
זה החלק שבו זה מתחיל לנגוע באנשים, כי לקבל אחריות על כישלון זה צעד משמעותי, כולנו אנשים, כולנו מבינים שכדי להתפתח, לקבל אחריות על כישלון וללמוד ממנו, זה מאוד חשוב, אבל... האמפתיה שמישהו מקבל מאדם אחר, שאומר לו בעצם, הכישלון זה לא אשמתך. הוא מרכיב מאוד מאוד חזק בחיבור בין אנשים. דוגמה, מי שאוהב גינון ושוטל ומשקיע בזה, ושום דבר לא צומח לו, הצמחים נובלים או מתים, ומישהו בא ואומר לו, תקשיב, זה לא הבעיה, זה האדמה, וזה הדשנים ששמת, והמערכת השקעה שלך היא לא עובדת. ברור, מה זה לא אני, זה המערכת השקעה שמכרו לי, היא תפוקה.
עכשיו מתאר אותי בצורה, כי יש לי גינה, אני לא מצליח לגדל בכלום.
פגעתי לדעת גדולי, מה שנקרא.
אבל אתה יודע למה זה, כי אין לי אור, יש לי הכל צל, זה לא בגללי.
זה לא בגללך. אז אם מישהו הבא ואומר לך את זה,
אז הוא גנן גדול, הוא גאון, הוא מבין.
הוא מבין אותי, זה לא אני בכלל, הוא מבין אותי. אני כבר האוזן שלי פתוחה להקשיב לבן אדם הזה, להבין מה יש לו. באותה מידה אפשר לדבר סתם על פרסומות של תרופות נגד דיכאון, אז יש, פה דפרה אני מעדיף לא לעשות פרסומת לתרופה הזו, אבל הפרסומת שלהם מתחילה, אתם סובלים מדיכאון כרוני, יכול להיות שיש לכם חוסר איזון כימי במוח. שוב, זה לא אתם. זה הכימיה אצלכם במוח.
וזה רגע, עוד פעם, זה יכול להיות שזה גם במובן החיובי של האלמנט הזה. זאת אומרת, הרבה פעמים, נגיד סתם, לקחנו דוגמה של דיכאון, דוגמה יפה מהבחינה הזו. הרבה אנשים חושבים שסובלים באמת מתופעות של חרדה ודיכאון. יש להם באמת איזון, בעיה באיזון כימי. אבל עד היום תמיד אמרו להם, אתם הבעיה, אתם לא חזקים מספיק או משהו כזה.
משהו דפוק אצלכם.
משהו דפוק אצלכם. ואם אתה בא לפעמים ואתה עוזר להם, ואתה אומר להם, תשמעו, גם יכול להיות מאוד שזה לא אתם, זה איזון כימי, אז אתה פתאום נותן להם כוח חדש.
אותה תרופה הצליחה בארצות הברית, במקרה של הקמפיין הזה, בצורה מדהימה, כי אנשים הבינו בעצם שזה לא, זה באמת משהו שהם צריכים את העזרה, כי זה משהו חיצוני, ולכן מאוד התחברו ברמה הרגשית. ברמה הרגשית לפרסומת, ולכן אותה חברת תרופות הצליחה למכור המון מהמלאי שלהם.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור. אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
האלמנט השלישי, הקטנת הפחד. עכשיו שוב, המון מחקרים והמון ספרים שאתה קורא, מדברים על זה שכשאנחנו מפחדים, שום דבר אחר באישיות שלנו לא מתפקד. אנחנו נכנסים למצב של...
מגננה?
אנחנו מסתגרים בעצמנו, אנחנו... באמת, זה מרכיב מאוד מאוד בסיסי, והוא קשור בכלל לאלמנט ההישרדות שלנו, fight or flight, כל המון, המון המון משפטים שנוגעים בזה. עכשיו, מי שמצליח להתחבר אלינו, להקטין לנו את הפחד, או אפילו לחסל אותו לגמרי, בעינינו הוא גיבור. הוא סוג של עשה לנו נס. ואם הוא גיבור ועשה לנו נס, אנחנו נהיה מוכנים לעשות המון 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 בשביל האנשים האלה שעזרו לנו להקטין או להעלים את הפחד. זה, שוב, זה חיבור מאוד מאוד רגשי, ואנחנו צריכים להבין אותו. עכשיו, תחשבו על עצמנו, נגיד, עולים לטיסה, אתה יושב ליד מישהו שפוחד מטיסה, אתה אומר לו, אל תפחד. זה לא באמת עובד. בסדר, טוב, אמרת לי, אז אני אפסיק לפחד.
לא הולכים להתרסק, הכל בסדר.
סוג של...
הבטחת לי.
בדיוק. אל תפחד, זה משפט שאף פעם לא עובד, אל תגידו אותו, אין לך ממה לפחד. אנשים שפחדים עובדים על, לא עובדים על הבסיס הרציונלי, ההגיוני של האישיות שלהם, הם עובדים על הבסיס המאוד מאוד עמוק של חשש. ולכן משפטים שהם רציונליים, שהסבירו למה אסור לפחד, או למה הפחד הוא לא הגיוני, לא עובדים. אבל אם יש מישהו שיעזור לך להסיר את הפחד, די, הוא מלך העולם, הוא יעשה בשבילך את כל מה שאתה מוכן לעשות. בגלל זה המשכנעים הטובים לא אומרים את המשפט הזה של אל תפחד, אלא עובדים איתנו כדי להוריד את רמת הפחד.
הם אומרים לך משהו בסגנון, ככה אם אני אומר פרפרזה על מה שאתה אומר, הפחד שלך הוא לגיטימי, קודם כל, ואנחנו יכולים לעזור לך להפחית אותו בצורה XY.
נכון, עכשיו בוא ננסה לפרק למה ואיך ואיך מתמודדים איתו ונותנים לך כלים ושיטות. עכשיו, תחשבו על עצמכם, עם איזה אדם הייתם מתחברים יותר חזק ומקשיבים לו? זה שאומר לכם, אל תפחדו, או זה שעובד איתכם ובסוף עוזר לכם להוריד את רמת הפחד? בואו ניקח את זה שנייה לעולם השיווק, כי כל מה שאנחנו מדברים הוא פסיכולוגית מאוד נכון. המון אנשים חוששים מטכנולוגיה, ובאמת חברה שתעודד אנשים להוריד את רמת החשש שלה מטכנולוגיה, כי המוצרים מאוד אינטואיטיביים, כי הם מאוד קלים לשימוש, כי זה מאוד ברור, אותם חברות שעזרו לאנשים להסיר את הפחד הזה מהצד הטכנולוגי, הם חברות שיצרו קשר מאוד מאוד חזק לקהל הלקוחות שלהם. אפל, אני חושב שהיא משתמשת בזה בצורה כזו או אחרת.
זה ממש טובה. לא יודע אם הם משתמשים בזה בצורה מודעת בפרסומות שלהם, הם לא אומרים משהו בסגנון המוצרים שלנו הכי פשוטים לשימוש או משהו כזה, אבל כולנו מכירים את משתמשי האפל הסטנדרטים, והם בדרך כלל לא אותו אופי של משתמשי PC שאין להם שום בעיה לנבור במעמקי המחשב, אלא אנשים שמחפשים פשטות מסוימת, משהו שיעבוד לי.
נכון.
ואפל, כשהיא יוצרת את הקונקשן הזה מול הלקוח, אז היא יכולה לקחת הרבה יותר כסף על המוצר.
הוא מאוד מאוד חזק, ואפל באמת אחת מהחברות שבהן הקשר בין הנאמנות, נקרא, בין קהל הלקוחות שלהם למותג, מאוד 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 חזק. מאוד חזק, ואחד הדברים הוא באמת על האלמנט של הורדת או הקטנת הפחד. אז זה האלמנט השלישי. הרביעי הוא לא שש חשדות. עכשיו, כולנו אוהבים תיאוריות קונספירציה. אין אחד שאני לא מכיר ש... לא מסוגל לפתח די בקלות תיאוריות קונספירציה סביב כל דבר שאפשרי בעולם. תיאוריות שבהן אנשים, אתה יודע, יושבים באיזה חדרים סגורים, הוגים כל מיני רעיונות איך לעבוד עלינו, או למכור לנו דברים, או לחשוב איך לדפוק אותנו. כולנו חיים בהרגשה כזו שיש מישהו שלדעתי יושב עכשיו, בדיוק עכשיו בחדר ליד, חושב איך לדפוק אותי. כולנו חיים בחושה כזו. ברור, מה זאת אומרת? זה יכול להיות. יש כזה.
עכשיו משרדים של עושים היסטוריה, מלא אנשים מסביב.
יש כזה. מה, אין? אז חיבור לאדם כזה שאני בא ואומר לו, תקשיב, כל העולם נגדנו. כולם, זה ואז אתה אומר, ידעתי שכולם נגדנו. הנה, גם הוא אמר לי, וגם הוא חושב כמוני, וכבר מייצר שוב חיבור רגשי מאוד 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 חזק, שוב מביא אותנו למקום מאוד משותף של איזשהו אלמנט שהוא רגשי בכלל, הוא לא אלמנט פסיכולוגי, אבל ברגע שהחיבור הרגשי הזה נוצר, אז בגדול כל משהו ימכור לי עכשיו, אני קונה. הוא איתי, מה זאת אומרת? הוא בצד שלי, של החברים שלי, הוא לא אויב. יותר מזה, הוא יודע בדיוק כמוני, שמישהו עולה ויושב עכשיו באיזשהו מקום ומתכנן עלינו.
אבל אתה יודע, זה גם נשמע לי שכאילו זה לא חייב להיות גם, בוא נגיד ככה, אישוש חשדות במובן הקונספירטיבי הקלאסי, אלא אם אני ממשיך את הדוגמה של אפל שנתנו, אם לצורך העניין אתה מרגיש שהטכנולוגיה היא מאוד קשה ומאוד מסורבלת, זה האמונה הפנימית שלך, ואז מי שמולך אומר לך, כן, אתה צודק, הטכנולוגיה באמת קשה ומורכבת.
אבל הנה מוצר שהוא
אבל כאן. הנה המוצר שעוזר לך בעצם נכון. זה. זאת אומרת, הוא לא אומר לך, לא, זה אתה שדביל, שלא נכון. מסוגל להפעיל את המכשיר X, Y, Z. הוא אומר לך, לא, תראה, הטכנולוגיה היא באמת מסובכת. אז הוא עובד איתך.
נכון. וזה באמת שימוש יפה, בלקחת בעצם להשתמש בשני אלמנטים פה. מצד אחד, כן, קונספירטיבי לגמרי. מישהו יושב ובכוונה תופר לך טכנולוגיה שאתה לא תבין, הילד בן 12 יבין, אבל אתה לא. אבל הנה משהו שיכול לעזור לך, באמת הקטנתי את הפחד. אז כמו שאמרנו גם בהתחלה, השילוב פה בין אלמנטים הוא באמת מאוד יפה, וככל שאתה משלב יותר אלמנטים בהיבט הזה, אז כמובן שהקשר נוצר יותר חזק. אני מדבר בהמשך על נרחיב קצת על דוגמה של ספר או סרט, סליחה שנקרא, הסוד, The Secret, יש שם רעיונות עם שורה של מומחים על חוק המשיכה, והוא מציג באמת כל מיני דרכים ושיטות להגיע לכל מה שרוצים בחיים.
מה זאת אומרת חוק המשיכה?
ככה הם קוראים...
לא הכוונה לגרביטי.
לא, 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 וגם לא משיכה בין אנשים, זה באמת מה גורם לך למשוך הצלחה. ואתה יכול, בגדול, הרעיונות שם מדברים על כל דבר, אתה רוצה להשיג כסף, תשתמש בשיטות שלהם, אתה רוצה לרפא את עצמך עצמית מסרטן, גם הסוד עובד.
מין תרופה לכל דבר.
נכון. אז באמת הסרט מתחיל בפרקים שלמים של לחזק את תיאוריות הקונספירציה. הם ספרים שמה שלפני הרבה מאוד זמן, קבוצת אנשים שידע המון סודות על היקום, על גוף האדם, ולא חלקה את זה עם אף אחד, ואף אחד אחר לא ידע. ומישהו גילה את הסוד לפני מאות שנים, והייתה עלייה לרגל אליו כדי שיחלוק את הסוד, שהיו מוכנים לשלם לו המון כסף. אפילו הכנסייה גילתה את הסוד, ואז עשרה את השימון. המון קונספירציה סביב.
ממש דן בראון כזה.
לא, באמת, זה... תראו את הסרט, תראו את הסרט, אני אומר לכם מראש, שקל מאוד להיכנס אליו ולהאמין לכל דבר, הוא מאוד משכנע, הוא באמת רוצים לראות סרט חזק על אמנות השכנוע, הוא כזה.
אבל דארק סייד.
בדיוק, ופתאום בפעם הראשונה ביקום, בהיסטוריה, הסרט הולך לחשוף לפני כולם, תראה איזה פתיחה דרמטית. באמת, הוא באמת משהו שמאוד מאוד חזק בעניין הזה, של תיאוריות הקונספירציה.
קישור.
כן, ביוטיוב אפשר יהיה למצוא אותו, שלב עוד סרטים על סרטים, מה שנקרא. אז זה האלמנט הרביעי, והאלמנט האחרון הוא באמת מה שאנחנו קוראים לו עזרה בלזרוק אבנים על האויב. לכל אחד מאיתנו יש אויב, לא משנה אם זה אויב קטן כזה, או אומה שלמה, אם יש מישהו שעוזר לי לקחת אבנים ולזרוק על האויב שלי, הוא, אתה יודע, האויב של האויב הוא ידיד, או במקרה הזה החבר הכי טוב. זה לדעתי התחושת חיבור הכי חזקה שנוצרת בין אנשים בסוף. סוג של אויב משותף שאנחנו נאבקים בו. אנחנו באותה חזית, אנחנו עם אותם בעיות, אנחנו עם אותם צרות, ואם יש מישהו שעוזר לי לתקוף את האויב שלי, אז הוא הידיד הכי קרוב שלי. הוא עוזר לי לשרוד. התחושה הזו של לזרוק אבנים, הדוגמה, נגיד, האקטואלית הכי... א', כל קמפיין טראמפ היה בנוי על...
נכון.
על, באמת על בסיס...
המקסיקנים. ש...
בדיוק.
הם עשו את זה.
הם גונבים לנו את העבודות. כן. וכי יש שם אנסים ורמאים ופושעים, ואנחנו נשים חומה ונגמור. בארץ, קמפיין הבחירות האחרון של הליכוד, של ביבי, הערבים
נוערים. נוערים לקפיות?
כן. קלאסי. יש לנו אויב משותף.
אבל אתה יודע, אני רוצה, אם אנחנו ניקח את זה לכיוונים היותר, אפשר לקחת את זה לכיוונים השליליים, אבל זה גם יכול להיות חיובי. נגיד, אני גר יחסית לא רחוק מהאצטדיון של סמי עופר בחיפה, אצטדיון של מכבי חיפה, וכשאתה תמיד אתה נוסע, אתה רואה את השלטים כאילו של קנות כרטיסים וזה וזה וזה. מתי בעצם השלטים האלה הכי אפקטיביים? יש דרבי.
בואו,
אנחנו הדרבי, אתם צריכים לעזור לנו, אנחנו נגד הפועל חיפה. עכשיו, זה לא משנה ש... אתה יודע, כשהפועל חיפה משחקים, איזה מין אויב אדיר. למרות שהם די ניצחו אותנו פעם שעברה 3-0. משפיס. אבל הנה, אתה רוצה לשכנע את האוהדים שלך להצטרף ביחד גוף אחד, תמצא את הפוקוס מהצד השני.
נכון. תמצא את האויב המשותף, תמצא את מי שמחבר אותך לצד השני.
אגב, אפרופו אפל, זה גם היה הקמפיין שלהם. זה היה להם קמפיין מאוד מפורסם בשנות ה-2000, ואני חושב זה היה על... PC נגד אפל גאי, היה את האיש האפל שמייצג את אפל,
ואיש
ה-PC, ואפל, כל הזמן, אנחנו ככה, ואיש של ה-PC זה הגיק, זה הזה, זה הזה, זה הזה.
אנחנו המגניבים, אנחנו היצירתיים. כן. עכשיו, שוב, בוא נעבור מהר על חמשת האלמנטים, לעודד חלומות, להצדיק כישלונות, להקטין את הפחד, להושש חשדות, ולעזור לנו לזרוק אבנים על האויב. שימו לב שנורא חשוב, אין כאן מילה על מה אדם שמשכנע, אין כאן מילה על מה שהוא רוצה. זה שמשכנע בעצם, זה לא רלוונטי, עומד מולנו איש מחירות, ולא באמת חשוב מה הוא מאמין, מה הוא חושב, מה הוא רוצה, אלא מה הוא מזהה אצלך, הרוכש, הקונה, האדם שהוא מנסה לשכנע, מה חשוב לך. ובהיבט הזה, הוא לא מזכיר מה ההצעה שלו, מה המוצר שלו, הכל על האדם השני. אתה יודע, בפוקר, אומרים ששחקני הפוקר הגדולים לא משחקים את הקלפים שלהם, אלא משחקים את הקלפים של היריב. גם פה בעצם, האיש מחירות, המשכנע, לא עובד על מה שחשוב לו. הוא רוצה למכור בסוף, כן, זה מה שחשוב לו, אבל הוא לא עובד על בסיס הערכים והאמונות והפחדים והדברים שלו, אלא הוא מחפש מה אצלך, מה הטריגר אצלך, שבעצם יגרום לו להתחבר אליך. הוא עסוק בכל מה שאמור לעשות, כדי להביא אותך לשלב המחירה. עכשיו, יש המון 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 ספרים שעסוקים, ממקדים את שלבי המחירה, בנו, מי אנחנו, למה אנחנו עושים את זה, מה המוצר, למה הוא טוב לנו, כל זה לא רלוונטי, הוא לא מעניין לתפיסה הזו, כי כל מה שמעניין את האנשים בסוף, זה הם עצמם, כל מה שעניין אותי זה אני.
זה תובנה חזקה מאוד, כי זה צריך לעשות לכם בראש, סוויץ', כשאתם מנסים לשווק משהו, אתם לא המרכז.
נכון.
זה הצד השני שהוא המרכז.
נכון. וברגע שנבין את זה, אז נוכל לייצר גם את הסקריפט של המחירה, גם את המודעה, גם את הקמפיין כולו סביב האנשים שאליהם אנחנו מייעדים את כל מה שצריך. בעצם כשנבין או נענה על אחד מהפרמטרים האלה, הם יראו בנו את זה שעוזר להם לזרוק אבנים, את זה שמתחבר לחלומות שלהם, הם יתחברו אלינו ונוכל למכור לו בעצם כל דבר.
במידה מסוימת גם אני ואתה עושים את זה פה בפודקאסט הזה, כשאנחנו אומרים למאזינים שלנו, אתם העסקים הקטנים, אתם היוצרים של התכנים, אתם יש לכם את הרצונות והצרכים שלכם, ואנחנו נעזור לכם.
נכון.
אז אנחנו עושים את זה מנקודת מבטכם שלכם, ולא מזה שאנחנו רוצים לשבת באולפן ולדבר, כי בא לנו לדבר.
נכון.
זה המסר שאנחנו מעבירים.
נכון, חשוב לנו גם, זה דוגמה מצוינת, מה שאנחנו עושים פה. עכשיו, בואו נסתכל על זה שנייה, מהזווית השנייה, נכנסים לחנות מחירות, אני לא אקנה ממישהו שהוא לבוש יפה, הוא מדבר יפה, נותן לי הצעה הגיונית, אנחנו בסוף, ברור שכל פרמטרים חשובים, לא, נכנס לחנות, אני לא רוצה לדבר עם איש מחירות, שלא יתגלח במשך שנתיים, לא יתגלח חודשיים, ולבוש בסחבות, אוקיי? ולא יודע, והוא ילג ולא יודע להוציא משפט מהפה. אבל אלה דברים עוטפים, בסוף אני אקנה, כי הוא הצליח לשכנע אותי, באחד מחמשת האלמנטים האלה, הוא באמת איש מחירות טוב בכם כמה, שהוא מתחבר אליי, שהוא ברמה הרגשית, אני מאמין לו, שאני איתו. אז כל העניין של הצעה הגיונית, מתייחסים אליי בהגינות, לבוש יפה, מדבר לעניין, חכם, לא רלוונטי.
זה הכל מין פלאף מסביב.
זה בדיוק, המעטפת. הליבה היא דווקא המקום שבו העניין הוא בחיבור לבן אדם. באמת, תחשבו על ישיבת מכירה. אני מקווה שיש לנו למעט אנשים שחוו את זה כבר, לעסקים קטנים וכאלה שרוצים לשפר את הזה, את הביצועים שלהם, ותחשבו על ישיבת מכירה, מישהו שאתם רוצים למכור משהו. השיחה קולחת, אתם מציגים את המוצר, את היתרונות שלו, מה התועלת, ההצעה הגיונית. אבל זה שיושב מולכם, אין לכם קשר עין טוב איתו, הבנה למה אתה צריך. אז דיברנו מלא, הצגנו את כל המוצר, נתנו פיץ' מדהים, אבל לא יצאנו באמת עם מחירה. פה אני שואל, כמה קשר יש לכם עם הלקוח הפוטנציאלי? כמה קשר יכול לקדם את המחירה? והקשר יכול להיבנות על בסיס אחד מחמשת האלמנטים שדיברנו עליהם. כן, זה בעצם המשפט שמאחוריו, מגלה מאחוריו את סוג של אומנות השכנוע. אז כמו שאמרנו, יש חמישה אלמנטים, לא חייבים להפעיל את כולם בכל הזדמנות, וגם הסדר הכרונולוגי ביניהם לא באמת משנה. יותר חשוב, כשנכנסים לסיטואציית שיווק, מחירה, להבין אותה, להבין את האדם שעומד מולנו. רוב אנשי המחירות הטובים שאני מכיר, פשוט שותקים. נותנים לצד השני לדבר, להבין מה, מתוך מה שהם רואים, מה...
לומדים את הצד השני.
מה מפריע לו, מה כואב לו, איזה סוג בן אדם הוא, ועוד, ומתוך המקום הזה, ואולי אפילו עוד כמה שאלות, המשך. מזהים על מה לרכב, על מה מחמשת האלמנטים להפעיל באינטראקציה עם האדם השני. ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, דרך אחרת לחשוב בכלל על הבסיס הפסיכולוגי, לשיווק או למחירה, היא דרך שתי מילים שעושות בדיוק את ההפך ממחירה. תיקון ושכנוע. מי מאיתנו ישב בכל מיני הזדמנויות של אינטראקציית מחירה, ויושב מולך המוכר ומתקן אותך ומשכנע אותך ומנפנף חזק בידיים ועוצר משפטים שלך באמצע, ואני אישית לפחות, ואני חושב שהרבה מאוד מהאנשים, נענתי. אני לא אוהב שתקנים אותי.
כן, זה אנטגוניזם מסוים.
בדיוק, לא, לא, אל תקן אותי. אל תספר לי מה אני לא יודע. אז כשחוזרים למקום של איך עושים את המחירה, אני חושב שאל תנסו להוכיח לאנשים שהם טועים. הם מתבצרים בעמדות שלהם, הם לא רוצים, הם פחות קשובים למה שיש לאיש למחירות להגיד. אנחנו בעצם רוצים להסתכל על החמישה האלה בסוף עם שתי מילים שהן כן חשובות. לא לתקן ולשכנע, אלא לאשרר ולרתק. מה אנחנו מאשרים? אנחנו מאשרים את הפחדים שלו. יש לך פחד, אנחנו יודעים, נטפל בו. כן, יש בטח איזה קונספירציה, אתה צודק. אני איתך בצד.
או כן, הטכנולוגיה באמת קשה לך, קשה היום, אין מה לעשות.
אנחנו מרתקים, חלומות לעתיד, אני מרתק אותך בחלום, בוא נחלום ביחד, בלזרוק חיצים או אבנים על האויב, אני מרתק אותך, אני בצד שלך, אני איתך במלחמה הזאת. אם אנחנו מאשרים ומרתקים את האנשים, אז ועושים את הדברים האלה גם ביחד, אז החיבור הרגשי שלנו לצד של הרוכש, לצד של מי שקורא, הוא מאוד מאוד חזק. עכשיו, זה לא חייב להיות בפנים אל פנים, זה יכול להיות אופליין, או מישהו שעכשיו מוכר משהו באינטרנט, זה יכול להיות מאוד מאוד
חזק. המסר של דף המחירה שלנו,
נכון,
משהו מעביר.
כן. והתוצאות הרבה יותר משמעותיות, מאשר האופציה של לתקן ולשכנע אנשים בתצורה הרגילה שלנו.
זאת אומרת, אם אני מבין נכון מה שאתה אומר, לאשרר ולרתק, זה איזשהו זיקוק אפילו עוד יותר מזוקק, של המשפט של אותן 30 מילים, ואותן 5 נקודות שדיברנו עליהן.
נכון, נכון. אנשים יעשו הכל בשביל אלה שמאשררים איתם דברים שהם כבר יודעים, ומרתקים אותם ביחד אליהם בחיבור הרגשי הזה. עכשיו, אם הבנו, זה באמת התשתית הפסיכולוגית הכי הכי בסיסית, הכי מהותית, ופשוט צריך לתרגל אותה. אחד הדברים שאני עושה לאורך הרבה מאוד זמן, זה פשוט בכל סיטואציה, דרך אגב, לא משנה אם זה סיטואציית מכירה או סתם בבית, או לראות איפה מהדברים האלה הייתי יכול להשתמש. אני לא בכך מפעיל את זה, בסדר, אני לא, לא מנסה למכור בכל הזדמנות, אבל גם אחרי זה חוזרים בדיעבד לסיטואציות, תנסו לתרגל את זה, לחשוב, אוקיי, הנה 5 האלמנטים, מה היה לי שם? מה זיהיתי אצל האדם שמולי? מה יכולתי לחזק? מה יכולתי להשתמש באחד מחמשת האלמנטים? אחרי זה השלב הבא הוא בעצם איך לבנות את הפיץ' מחירה בצורה יותר טובה.
אוקיי, אז אנחנו נקרא סיום, אז בואו נסכם ככה בכמה מילים את מה ששוחחנו עליו היום. נתנו לכם קודם כל את המשפט הבסיסי, שאומר, אם אני יחזור עליו ששוב במהירות, אנשים יעשו הכל למען אלו שמעודדים את החלומות שלהם, מצדיקים את הכישלונות שלהם, מקטינים ומחסלים את הפחדים שלהם, מאוששים את החשדות שלהם, ועוזרים להם לזרוק אבנים על האויבים שלהם. אמרנו שזה עיקרון, שאלו עקרונות בסיסיים מאוד עמוקים, אתה יכול לקחת אותם לכיוונים שליליים שדיברנו מלא מלא דוגמאות, אתה יכול לקחת אותם לכיוונים חיוביים שעוזרים ומפתחים את הטכניקות שלך. מה שחשוב זה המיינדסט, זה השינוי של המחשבה שאומר כשאתה בא לשכנע או למכור, אתה לא המרכז, הצד השני הוא המרכז. אם תקשיב, תבין, תזהה את הדברים האלה, תחבר את הבן אדם לצרכים שלך, תחבר את עצמך לצרכים שלו, יותר נכון אפילו להגיד. אז תודה רבה לכם שהזנתם. בפרקים הבאים אנחנו מדבר בעצם על היישום של הטכניקות הפסיכולוגיות האלה, לכל הנושא של המראות ועמודי מחירה, איך לבנות אותם, איך להגיע בעצם לתוצאות שאנחנו רוצים. אתם מוזמנים להיכנס, להזין לפרקים הקודמים שלנו, האתר הבא את www.oranlevy.com, יש שם ממש בתפריט למעלה, עושים שיווק עם רשימה של כל הפרקים. הרשמו לרשימת התפוצה שלנו בדואר האלקטרוני, תקבלו מייל בכל פרק שיוצא, בכל פעם שיוצא פרק חדש. אנחנו נמצאים גם בפייסבוק, ואנחנו נורא נורא שמחים לשמוע מכם, לקבל מכם שאלות,
רעיונות
לפרקים,
דברים שמעניינים,
דברים קשים שנתקלתם בהם ואתם לא יודעים כל כך איך אולי לנסח את מה שאתם רוצים. אנחנו מאוד נשמח לקבל את הפידבקים מהעולם האמיתי, כדי להיות יותר מעוגנים אליכם, לצרכים שלכם, אפרופו מה שדיברנו. ואנחנו אם כן נשתמע בפרק הבא. אז תודה רבה לקובי גור.
תודה רבה.
ולהתראות.